עכשיו בגלי צהל, האוניברסיטה המשודרת.
הבית של החיילים, גלי צהל.
האוניברסיטה המשודרת, בין תרבות לזיכרון. אנו מביאים בשידור נוסף את סדרת התוכניות המיוחדת לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה. והפעם, מאיה להט קרמן, בשיחה עם הדוקטור אורן מיירס, מהחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה, על ייצוגי השואה בתקשורת. עורכת ראשית, מאיה גייר.
שלום לכם. במסגרת האוניברסיטה המשודרת של גלי צהל, ולקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אנחנו מקדישים סדרה מיוחדת של תוכניות לזיכרון השואה בתרבות, בעיקר בתרבות הפופולרית. הבמה המרכזית של המפגש בין זיכרון לתרבות היא התקשורת, ובכך נעסוק היום, בפרק השני של הסדרה. מתי פוגשים את השואה בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, באינטרנט? באיזה אופן היא מוגשת לנו? האם השימוש בה משרת אינטרסים ואילו? ומה התפקיד של אנשי התקשורת במערכה על שימור הזיכרון הלאומי והאישי? שלום לך, דוקטור אורן מיירס.
שלום.
אתה חוקר בחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה. אתה עוסק בפרקטיקות ובערכים עיתונאיים, בזיכרון קולקטיבי ובתרבות פופולרית, ובשנים האחרונות אתה מתמקד בין השאר בעיצוב זיכרון השואה. והשאלה שחייבים לפתוח את הדיון כזה היא האם יש לתקשורת תפקיד ועד כמה הוא מרכזי בעיצוב של זיכרון קולקטיבי.
תקשורת לכאורה עוסקת כמובן בהווה, ונהוג לומר שעם העיתון של היום יעטפו מחר את הדגים. בפועל, התקשורת החדשותית עוסקת בעבר כל הזמן, והיא מעוגנת בו כל הזמן, בשלוש רמות, נאמר את זה כך. ברמה הבולטת ביותר, הניכרת ביותר, זה בתקשורת הנצחתית. כמו למשל ביום השואה או ביום הזיכרון, יום הזיכרון לרצח רבין, כל פעם שהתקשורת עושה פסק זמן ואומרת, בוא נעסוק עכשיו בזיכרון של העבר. זה מאוד נדיר. האופן הניכר יותר שבו התקשורת, זאת אומרת, התחוף יותר שבו התקשורת עוסקת בעבר, זה כשהיא עוסקת באנלוגיות או בקנה מידה. נאמר, היא אומרת, לא היה גשם כזה מאז החורף של שנת כך וכך. זה משמעותי כמעט כמו מלחמת ששת הימים וכן הלאה. אנחנו יוצרים איזה שהם אנלוגיות, או שאנחנו אומרים, האירוע שאנחנו רואים מתרחש עכשיו, שורשיו בעצם בקליטת העלייה בשנות ה-50. זאת אומרת, שעבר הוא איזשהו מסגרת שלתוכו אנחנו יוצקים את הדיון בהווה. ברובד העמוק ביותר, שהוא כמו הקרחון, שאנחנו רואים רק את הקצה שלו, העבר הוא ההקשר המתמשך שבלעדיו אי אפשר בעצם להבין את ההווה. הרי כשאומרים בחדשות נתניהו, אז לא צריך להגיד ראש ממשלת ישראל, אוקיי, יש איזושהי הנחה שרוב הציבור יודע מי זה נתניהו. יש המון 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 ידע שמוטמע בתוך העיסוק התקשורתי, שמניח עבר שמשותף למי שיוצר את התקשורת ולמי שצורך אותה.
במובן הזה, בעיניך ישראל, התקשורת בישראל פועלת שונה באופן אחר מתקשורת במקומות אחרים בעולם?
שאלה מצוינת. אני לא בטוח שמישהו עשה אי פעם את ההשוואה הזאת בדיוק, אבל זה ברור שהתקשורת הישראלית, כמו כל תקשורת אחרת בחברה שהיא יחסית מערבית ופתוחה, עוסקת במובהק ובמוצהר בהווה וגם בעתיד, אבל לא יכולה שלא לעבוד בלי להתייחס לעבר. כמובן שכשמדובר על תקשורת ישראלית, עברית, שוב בהקשר, נאמר, הציוני-עברי, יש הרבה מאוד עבר להישען עליו. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על חברת מאגרים כמו בארצות הברית, שהיא בת כמה מאות שנים, אנחנו מדברים על איזשהו עבר מאוד מאוד עמוק.
ואינטנסיבי במובן הזה.
כן, כן, זאת שואלת אם 50 שנה אחורה או 2000 שנה אחורה, אבל יש הרבה מאוד עבר להישען עליו ולדלות מתוכו.
כפתיח לתוכנית שלנו, בעצם מה שאתה אומר, שהתקשורת איננה רק במה לסוכני זיכרון, היא סוכנת זיכרון בעצמה.
התקשורת נמצאת במין מצב ביניים מעניין כזה. מצד אחד, באופן מובהק, היא המקום שבו נמצאת הדיון, או אם תרצי ההתגוששות. איך נזכור את מלחמת יום כיפור? איך נזכור את השואה? איך נזכור את רצח רבין? ושחקנים שונים עולים, כמו באולפן שאנחנו נמצאים עכשיו, שני אנשים מביאים את עמדותיהם ובאיזשהו אופן מסייעים לעיצוב הזיכרון. אבל התקשורת עצמה, כשלעצמה, ופה צריך לדבר על כלי תקשורת שונים ועל ז'אנרים שונים ועל מדיה שונים, יש לה אינטרס כשלעצמה, יש להם אינטרסים שונים בעיצוב של הזיכרון. עכשיו יש לכלי תקשורת אינטרסים מסחריים, יש כלי תקשורת עם אינטרסים פוליטיים ומפלגתיים, אבל יש גם אילוצים שמכתיבים את הבניית הזיכרון שהם אסתטיים. הם פשוט קשורים לאופן העבודה של כלי התקשורת. העיצוב של הזיכרון בטלוויזיה חייב להיות ויזואלי. הרדיו הרבה פעמים בעיצוב של הזיכרון נסמך על מוזיקה. העיצוב של הזיכרון באינטרנט נוטה לבטל היררכיות כמו שאנחנו מכירים אותם מכלי תקשורת אחרים. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על האינטרס של כלי התקשורת, אנחנו מדברים על הרצף של בין מה שהוא מודע, אנחנו רוצים להיות מסחריים, אנחנו רוצים להיות מכובדים, אנחנו רוצים לקדם את האג'נדה שלנו, למשהו שהוא כמעט לא מודע והוא מובנה אל תוך העבודה התקשורתית.
אני רוצה לקרוא לך קטע מדוח שאתה היית אחד מכותביו לרשות השנייה ב-2006, ואתה כתבת כך: תקשורת המונית מונעת משיקולים כלכליים ואידיאולוגיים התורמים לעיוות הייצוגים, מיד נדבר מה זה ייצוגים ובאיזה אופן הם מתעוותים. אחד המאפיינים הבולטים של ייצוגים אלה הוא הרצון שלא לאתגר את הקהל ולספק לו עונג והנאה. תכונה זו עומדת בסתירה לנושא השואה, שדורש תשומת לב מרבית, ואינו מענג. על כן, יוצרים תוצרי זיכרון על פי סטנדרטים קבועים, ועל פי נוסחאות שהוכיחו עצמם כרווחיות. בואו קודם כל נדבר על העניין, על ההבדל העצום הזה, בין הצורך to entertain, לבדר ולענג, לבין השואה.
אז ראשית אומר, הדוח לא נכתב על ידי לבד, הוא נכתב יחד עם שני חברים יקרים, קולגות, דוקטור ריאל זנברג ופרופסור מוטי נייגר מהמכללה האקדמית נתניה. כל המחקרים שנדבר עליו מכאן ואילך בצורה כזאת או אחרת נכתבו יחד. התקשורת ובעיקר התקשורת המסחרית בנויה על קונבנציות, בנויה על תבניות. היא בנויה על נוסחאות שהוכיחו את עצמן, ולכן אנחנו יכולים בצפי גבוה להניח שהם יצליחו בעתיד. זו הסיבה שאחרי מהיר ועצבני אחד יש מהיר ועצבני עד שש וכן הלאה. אבל התבניות הן גם אסתטיות ונרטיביות. אנחנו מניחים שיש גיבור מובחן, אנחנו מניחים
שיש טוב ורע.
יש טוב ורע, יש התגלגלות של העלילה, יש משבר, זה עוד, כן, זה, אמרו לנו את זה, אריסטו, עוד לפני הרבה מאוד שנים. השואה, ולא רק השואה, אירועים היסטוריים טרגיים אחרים, סותרים במידה רבה מאוד הרבה מההנחות שלנו לגבי הסוף הטוב. ובזה עוסק המחקר, האופן שבו אנחנו יכולים לקחת סיפור שהוא כל כך קטסטרופלי, אני חושב באופן הכי אובייקטיבי שאפשר לדבר עליו, ולומר, אבל הסוף היה טוב. אם אנחנו קופצים קדימה, הופיע כותרת דומני בישראל היום, לפני כמה זמן, והיא אמרה, יש היום בישראל, זה מרשם האוכלוסין אמר, 6 מיליון יהודים. ולא היה צריך לומר דבר מעבר לזה. וכמובן שיש בישראל יותר אזרחים, אבל יש 6 מיליון יהודים. אומרת לנו הכותרת, אפילו בלי לומר את המילה שואה, פתחנו את הסיפור, את הנרטיב, שסופו היה נוראי, סגרנו אותו מחדש, אנחנו המנצחים.
דוקטור מאיר, אני חייבת לעצור אותך בנקודה זו ולשאול, אנחנו מרבים לומר שואה. וזה עניין מאוד משמעותי בחינוך להיסטוריה בבתי הספר בישראל, גם באוניברסיטאות. מדוע אנחנו לא מדברים על מלחמת העולם השנייה?
בעניין הזה אני יכול לומר לך, אני ואחרים מריצים סקרים שבו מבקשים מאנשים מכל האירועים שהתרחשו, נאמר, ב-60-100 שנה האחרונות, מהם האירועים החשובים ביותר. בישראל באופן קבוע, אנשים מציינים את השואה ואת מלחמת העולם השנייה בתור שני אירועים נפרדים.
זהו זיכרון פרטי וזהו זיכרון היסטורי עולמי?
ככה אפשר לפרש את זה, אבל אלה שני אירועים נפרדים. אם זה לא היה כל כך רציני, זה היה כמעט קומי. ההנחה שאלה שני אירועים נפרדים, ולעיתים אפשר להגיד שמערכת החינוך הישראלית, ובאופן כללי התרבות שבה אנחנו חיים, במידה מסוימת אולי מעוררת את המחשבה שהיה אירוע מאוד מאוד גדול, ששמו השואה, ובשולב הייתה מלחמה.
יש לתקשורת בעניין הזה אינטרס להנציח זיכרון שהוא נפרד, שהוא מובדל, שהוא רק לעם היהודי, שהוא... כמו שאוהבים לומר, פרטיקולרי, כן?
זאת שאלה מורכבת שאת אומרת מה האינטרס. אני לא כל כך נוטה לתיאוריות קונספירטיביות. התקשורת שעושים אותה ישראלים יהודים, שהם בני התרבות, היא לא יכולה להימלט מההקשר שבתוכה היא נמצאת. אז את יכולה לומר שהוא באופן יותר קונספירטיבי, הם לא רוצים, הם אנשי התקשורת.
אתם, אתה יכול לומר פה גוף שני לגמרי.
כן, אבל זהו, אבל זה אנחנו. הם אינם רוצים להרגיז את קהל השומעים. הם חלק מהתרבות וכן הלאה, אבל אני, את יודעת, זה גם יותר מעניין אותנו הסיפורים שאנחנו מספרים אודות עצמנו. אז יש פה איזשהו תרכובת מאוד, אפשר לפרק אותה בין אינטרס שהוא ממש מסחרי, עירום ומסחרי, לבין איזה שהם זרמי עומק שבהם הצרכנים והאנשי התקשורת שייכים לאותה קהילה ולאותה תרבות.
עכשיו, פעם כשדיברנו, אז נחזור לשואה, נניח רגע את מלחמת העולם השנייה בצד, ואני מניחה שפעם כאשר דיברו עליה, ציטטו מיאנוש קורצ'אק.
אבא קובנר.
ומאבא קובנר. היום עדיין מצטטים את קובנר ואת קורצ'אק, או ש... השואה מיוצגת באופנים שהתאימו את עצמם למאה ה-21 ולצרכני התקשורת.
כשאנשים עוסקים, אנשי תקשורת, עוסקים בייצוג של השואה, יש איזשהו מתח מובנה בין זה שהם מבינים שהם חלק מהריטואל. זאת אומרת שהייצוג של השואה בתקשורת הוא חלק מהאופן שבו החברה הישראלית זוכרת את השואה. הם מבינים שהם השמנים של הטקס. הם חלק מהכהנים של הטקס. והיות שכך, הם מבינים שיש משהו אקוטי בזה שהם יחזרו על אותם הטקסטים, כמו שבכל שנה בבית ספר חוזרים על אותו. גם בתקשורת צריך להיות אלמנט של חזרה בשביל שזה יהיה ריטואל. מצד שני, הם אנשי תקשורת, ובתקשורת מה שחשוב זה החידוש, זה השונות, הזווית שלא הייתה קודם לכן. ואתה מוצא את אותם, ואנחנו עסקנו בלשוחח עם אנשי התקשורת, נקראים בין האמירה, אני מבין שאני חלק מהטקס לבין האמירה, אבל אני רוצה לחדש. וחלקם אמרו, באמת בכאב לב, הם אמרו, כל סיפור של ניצול הוא קורע לב ושובר לב. אבל באופן מאוד ציני הוא מאוד דומה לסיפור שכבר שמענו קודם לכן.
אגב, זו אמירה צינית, או שזו מצידם, מצידנו, אנשי התקשורת, או זה איזושהי הכרה באמת מקצועית?
לא, כל האנשים ששוחחתי איתם על הייצוג של השואה של אנשי התקשורת, אני רוצה לומר, כוונותיהם טובות, זה הרבה יותר מזה. הם מחויבים לייצוג העניין. אגב, חלק ניכר מהאנשים שהם בכירים בתקשורת ועוסקים בייצוג השואה, הם עצמם דור שני, וזה עניין של קבוצה גילאית מסוימת ומוצא שהוא ברוב האנשים האלה אשכנזים. אז יש להם הרבה פעמים מחויבות אישית לשאלה.
בחקר תקשורת אנחנו מדברים הרבה פעמים על מסגור, על קונוטציה, על הקשר שבו כן. הדברים מובאים. אז רגע לפני שנגיע ליום השואה עצמו, שהוא, איך אמרת יפה, ריטואל, טקס בפני עצמו, בהקשר כללי, ביום-יום, בדרך כלל, השואה תוזכר באילו הקשרים, אוקיי. באילו מסגורים.
אתן לך דוגמה. יש בלייזר, מגזין בלייזר.
וואו, לא ציפיתי לדוגמה כזאת, אני חייב לציין.
היה הרעיון עם כוכב עבר של ביתר ירושלים, שהם בדרך כלל יש צילומים של דוגמניות וגברים מבוגרים שמספרים על מה הם למדו לאורך השנים. אז היה מאוד משעשע לקרוא, איש מאוד משעשע, והוא דיבר על כל מיני דברים כמו חבל שבזמני שחקני כדורגל לא יצאו עם דוגמניות וכן הלאה. זאת אומרת, זה רעיון מאוד משועשע. ואז איכשהו, הוא דיבר על כך שזה שהוא שיחק כדורגל בנבחרת ישראל, זאת הייתה הנקמה שלו על הנאצים ועל מה שהם עשו להוריו.
באותו קונטקסט עם הדוגמניות
לפני ואחרי היו דוגמניות וסיפורים על הדרבי. והוא דיבר על זה שהמספר הקבוע שלו בלוטו היה המספר שנחרט לאביו על הזרוע כאמצעי לזכור. ואתה מוצא את הנוכחות של השואה במקומות שהם לכאורה כלל אינם קשורים. לדוגמה, מחקר של קלאסי של אילן נוסק, שמראה איך אירועי טרור שהתרחשו בשנות ה-70, שאין להם כמובן שום קשר לשאלת השואה, שום קשר אמפירי נקרא לזה כך, ביצעו אותם לרוב פלסטינים במסגרת הסכסוך הערבי-ישראלי, ולעיתים נאמר גם אירופאים ויפנים, אבל הם קשורים לסכסוך. לא היה אירוע אחד מהפיגוע במעלות דרך אוטובוס הדמים ועד אנטבה, שבהם השואה לא נכחה בצורה כזאת או אחרת, בתור תבנית פרשנית. עכשיו, יש מקרים כמו כשיש את רצח הספורטאים במינכן, שזה כמעט מתבקש, אבל היו מקרים כמו למשל במעלות שנרצחו ילדי בית הספר. וחלק מהפרשנים שאלו, היו כנראה מקרה שמורים אולי לא נשארו עם התלמידים שלהם, שאלו הכתבים או הפרשנים, מה היה עושה יאנוש קורצ'אק? אחד מהפרשנים אמרו במחקר הזה שצוטטו, אמר, מה שקרה אתמול במעלות הוא איום ונורא, ואי אפשר להבין אותו ולהכיל אותו, ומי שהורה שאיבד את הילד שלו, בוודאי לא יכול להבין את זה. אבל צריך לזכור שמאז שהחל המאבק הציוני, נהרגו כך וכך אנשים, שזה פחות אנשים ממה שנהרגו ביום אחד במשרפות. אנחנו לוקחים סיפור מאוד גרוע מההווה, אנחנו פותחים אותו ומצליחים למצוא בו איזושהי נחמה או משמעות כשהשואה משמשת כתבנית פרשנית.
אז מה שאתה בעצם אומר, דוקטור אורן מיירס, זה שמסגור של השואה לא בימי השואה, באופן כללי בתקשורת, קשור בדרך כלל לכל המקומות שבהם אנחנו מנסים להגדיר את עצמנו, כעם, כישראלים, להגיד איפה התחיל העבר שלנו, איפה אנחנו נמצאים היום, בעצם בכל מקום כמעט.
אני חושב שזה, כן, שזאת הבחנה נכונה. זה אחד מהדברים הבולטים ביותר, זה שתמיד אומרים, אנחנו חושבים שאי אפשר להשוות את השואה לכלום, שאי אפשר להשוות את השואה לדבר, וצריך להשאיר אותה בקדושתה. ומיד אחרי שאנחנו עושים את זה, כולם משווים וכולם משתמשים בזה בתור קונטקסט ובתור אנלוגיה ובתור קנה מידה. אבל במושגים היסטוריים, משהו שהסתיים לפני 70 שנה קרה אתמול. והגודל של הטראומה היא כזאת שקשה מאוד להיות שיפוטי. יכולה להיות ביקורת לגבי ניצול של הזיכרון של השואה. אבל בהרבה מאוד מקרים קשה להאשים את האנשים שעובדים בתקשורת או את התרבות שמסביבם, שזה המקום שאליה הם פונים.
ואני חוזרת לשבוע השואה, הייתי אומרת, שהוא בין פסח ליום הזיכרון, ושם הכללים משתנים, המסגור, ההקשר שבו השואה מובאת הוא שונה?
הייתי אומר שהשידורים של יום השואה לא נמצאים אף פעם מחוץ לספקטרום, מחוץ למה שקורה בימים הרגילים, הם פשוט על הקצה בכל מיני מובנים. זאת אומרת, במובן הכי מובהק, זה היום שבו עוצרים את הכל, ולכאורה מסתכלים אחורה, למרות שהרבה פעמים המבט הזה אחורה הוא בעצם מבט על ההווה, אבל בכל מקרה, הרבה מאוד מהנטיות שקיימות קודם לכן, לספר את הסיפור בתור סיפור של ניצחון, להתמקד רק בסיפור שלנו, עוד הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם, בשינוי במושגים של הגבורה, וכל הדברים האלה.
בוא נדבר רגע על הגבורה, בוא נעצר בעניין הגבורה.
כן.
הרי אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, לומר, יום השואה והגבורה, זה עניין משמעותי, הגבורה,
כן,
בתוך זה.
כמובן, אז השם הוא יום הזיכרון לשואה ולגבורה, וכשקבעו אותו, ולא רק יום הזיכרון לשואה, אז כמובן שרצו לדבר על שני חלקים משלימים, אבל נפרדים. יש את השואה, שהיא כמובן רוב האנשים שכמו שהיה נוג לומר פעם, הלכו כצון לטבח, ויש את הגבורה שבמשתמע הייתה המעטים שחזו בנשק ולחמו כנגד הנאצים. אם אנחנו מסתכלים למשל על כל השידורים של הפריים טיים, של שני ערוצים, ערוץ 1 וערוץ 2, לאורך 16 שנה, 290 פריטים שעוסקים בשואה, היו פחות קצת יותר מ-5% מהאייטמים שעסקו בשואה, עסקו בהתנגדות כנגד הנאצים. זאת אומרת, שאם אתה מנסה לשאול מה הדבר המרכזי ברשימת שינדלר, אז הצלה של יהודים. וזה גם יכול להיות קידוד של אייטם של שתי דקות בחדשות. בכל אופן, אם אתה מסתכל על ההצטברות של כל העיסוק בשואה, בערב יום השואה, בערוצים המרכזיים, עם הרייטינג הכי גבוה, ההתנגדות הפיזית חמושה כנגד הנאצים תופסת מקום מזערי. וכל הנושאים האחרים, הם תופסים מקום הרבה 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 יותר רחב.
אולי משום כמובן שיותר קל לשייך את השואה לעבר, ואת הגבורה להווה, לומר, אנחנו לא ניתן שכזה דבר יקרה יותר, אנחנו עכשיו נהיה גיבורים, זאת אומרת, הגבורה אז מקלקלת אולי איכשהו איזה נרטיב על פוליטי היסטורי?
זאת הבחנה מצוינת. אני חושב שכן, אני חושב שמצד אחד יש הרחבה כל הזמן של הגדרה של הגבורה, אבל מצד שני, עם השנים, ורבים כבר כתבו על זה דרך המשפט אייכמן, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור, הייתה שחיקה בבידול בין אנחנו הצברים הגיבורים, לבין הם ניצולי השואה חסרי הישע. אז בעצם הייתה שחיקה משני הכיוונים. אולי הם לא היו כל כך צון לטבח, ואולי אנחנו לא כל כך סופרמני כמו שאנחנו חושבים על עצמנו.
עכשיו, זה אתה מדבר על הטלוויזיה, שאגב, ביום השואה אין פרסומות בטלוויזיה המסחרית, נכון?
אי אפשר להבין את הפעולה של כלי התקשורת, וכמובן כלי התקשורת המסחריים, ביום השואה, זאת נקודת המוצא, מה שהם לא עושים. הם לא משדרים פרסומות, לא ביום השואה, לא ביום הזיכרון לחללי צה"ל, ולא בתשעה באב. ואז אתה צריך לשאול את עצמך, הרי מטרתו של השידור המסחרי, אני לא אומר את זה בביקורת, היא לעשות כסף. מה עושה גוף שידור, ואגב, גם אצלכם, גם במקומות אחרים יש גם חסויות, נכון, כל הדברים האלה נלקחים. מה עושה גוף שידור, כשמושכים לו את השטיח מתחת לרגליים, כשאומרים לו, המנה המרכזי שבגינו אתה פועל, מתבטל לשלושה ימים בשנה. איך אתה מגיב לזה? עכשיו שוב, זה לא מחוץ לספקטרום של כלל הפעולה התקשורתית. תחשבי למשל, כבר היו מקרים שהיו פיגועים, ואז הפסיקו, השאו את הפרסומות לאיזשהו זמן. היה מקרה שהיה מסע חצוי. בקצה של הספקטרום של האיזון בין הרצף הרגיל של שידור רגיל ופרסומת, להיעדר של פרסומת לחלוטין, יום השואה הוא בקצה, אבל הוא עדיין בתוך הספקטרום, ומה שכלי התקשורת ינסו לעשות במקרה הזה, בכלי התקשורת המסחריים במקרה הזה, זה לנסות להמיר את ההון החומרי, את הכסף שהם כבר לא יקבלו, בהון סמלי של כבוד וסטטוס, שהם יכולים לקבל נאמר, מהוועדות שצריכות להחליט על המשך הזיכיון שלהם, נאמר, ממבקרי טלוויזיה, מקובעי טעם, לגבי הדבר שהם עושים. אז אם רק דוגמה אחת בעניין הזה, כשמסתכלים על 10 השנים הראשונות של ערוץ 2, על התוכניות שקיבלו את הרייטינג הכי גבוה, אז מספר 10 עד 2 זה תחרויות של מלכת היופי ודודו טופז וכדורגל. במקום הראשון יש את השידור הראשון של רשימת שינדלר, נדמה לי של תלעד, בערוץ 2. הפעם הראשונה ששידרו את רשימת שינדלר בטלוויזיה הישראלית. הם כמובן לא ראו שקל מהשידור הזה, אבל הרבה מאוד כבוד והרבה מאוד סטטוס של, של, של מי שבעצם תורם להנחלה של הזיכרון הלאומי. אין נוכחות מסחרית בכלל בערוצים המסחרים ביום השואה, חוץ מאחת. אלה הלוגויים של הזכייניות.
מכאן אני רוצה שנמשיך לרדיו.
מה שמאפיין את העיסוק ביום השואה ברדיו, בהרבה מהמקרים, בגלל הקושי העקרוני הזה שדיברנו עליו, עם התקשורת לעסוק בשואה, זה שברדיו הרבה פעמים המורכבות הזאת נפטרת על ידי זה שהמוזיקה היא המסמן המרכזי של יום השואה ברדיו, ואז אפשר באמת להסתכל על הבחירות המוזיקליות שעושים ערוצים שונים בכדי לציין את יום השואה, אבל השפה של הרדיו ביום השואה היא מאוד מאוד מוזיקלית.
ואנחנו לא מדברים כבר על שריפה אחים שריפה, נכון?
לא, השיר המושמע ביותר ביום השואה מהבדיקות שלנו, הליכה לקיסריה, שקרים אותו גם כאלי אלי, אחר כך כאדם את השדה, אחר כך דמעות של מלאכים. שירים כמו שריפה אחים שריפה נמצאים שם, אבל הם הרבה פחות נוכחים מהשירים האלה שהם יותר ישראלים והם יותר מקומיים, והם יוצרים באמת את הגשר הזה, בין הכאן ועכשיו הישראלי, לבין הזיכרון שהרבה פעמים הוא רק נרמז בשירים, אם בכלל. כמו שדוגמה מאוד מובהקת לעניין הזה, המסמן המוזיקלי, אני חושב, הבולט ביותר של הזיכרון העכשווי של השואה, זה האלבום אפר ואבק של יהודה אפוליקר ויעקב גלעד, בתור משהו שנמצא בין הכאן ועכשיו לבין השם והאז. אתה מסתכל על ההשמעות של השיר עצמו, אפר ואבק, אז אתה רואה פיקים לאורך השנים ביום השואה, כמובן, אבל אתה רואה גם פיקים בזמנים שיש פיגועים גדולים. בזמן שהיה את כל הדרמה סביב החטיפה של נחשון וקסמן והכישלון של החילוץ, אתה רואה פיקים באשמה. ואז שיר שבתודעה הקולקטיבית, אם קיים כזה דבר, אנחנו מקשרים אותו עם הזיכרון של השואה, הופך להיות מזוהה עם איזשהו אבל כללי ישראלי, ומחזק את הפעולה העקרונית של התקשורת שאומרת, השואה היא כמו עוד אירוע ביטחוני טרגי ישראלי, והאירועים הביטחוניים הטרגיים הישראלים, כמו למשל פיגועים, הם חלק מרצף של נאמר פוגרומים והשואה וכן הלאה. זאת אומרת, השיר הוא כלי שמבטא את האופן שבו אנחנו ממוססים את הגבולות האלה.
דוקטור אורן מיירס, אנחנו הגענו כמעט לסיום המפגש שלנו, ואני רוצה להישאר מכל הדברים שאמרת עם מונח שטבעתם או נתתם לעיסוק בשואה בתקשורת, והוא עבר מתמשך. תחביר תקשורתי שמאפיין את האופן שבו כל כלי התקשורת בישראל, ומיד נייחד מקום גם לאינטרנט, עוסקים ללא הרף בשואה ביומיום, ואני מאוד רוצה לדעת לקראת סיום לאן הדבר הזה הולך, מה המגמות שאתה מסמן לקראת העתיד.
התופעה הבולטת ביותר שהעיסוק התקשורתי בשואה עושה זה ישראליזציה שלו. במובן מסוים אפשר לקרוא לזה נרמול שלו, הפכה של הסיפור של השואה לעוד אחד מרצף האירועים הישראלים. שנית, באופן עקרוני, העיסוק של התקשורת בשואה, אם נשתמש במונחים מעולם הפסיכולוגיה, העיסוק התקשורתי לא מאבד בעין את הזיכרון של השואה, אלא באיזשהו אופן גורם לו לאיזושהי חזרה שלו. זאת אומרת, זה לא עיבוד שלו, איזושהי הנחכה שלו כל הזמן, שהוא באיזשהו אופן מתקיים. הטראומה אינה מעובדת, אלא באיזשהו אופן עושים בשימוש כל הזמן, והיא נוכחת כל הזמן בתוך ההווה. לא מצליחים להתמודד איתה, ולא מצליחים להכיל אותה. באשר למה שיקרה בעתיד, אז כמובן שמה שקורה כבר עכשיו, יחד עם זה שהניצולים הולכים מאיתנו, זה דיון כל הזמן, פחות ופחות עוסקים בשאלה מה התרחש בשואה. ראשית, מכיוון שרוב האנשים יודעים כבר מה התרחש בשואה, ויש עיסוק מאוד מאוד תחוף בשאלות של איך ישתמר הזיכרון של השואה. זאת אומרת, יש שאלות בקומה שנייה כבר. התקשורת עוסקת באופן מאוד מאוד אובססיבי בשאלה של שימור הזיכרון. תחשבי למשל בדיון המאוד תחוף בשאלה של המשלחות לפולין. זאת אומרת, לא, גם בימי השואה וגם בימים הרגילים. זאת אומרת שאנחנו כבר לא עוסקים במה שהתרחש באירופה לפני 70 שנה, אנחנו עוסקים באופן שבו יזכרו את השואה כיום בישראל. וזה כנראה הכיוון שאנחנו הולכים אליו.
בתוך כל זה איפה נכנסת הפוליטיזציה שנדמה שהיא הולכת וגוברת של השואה?
תמיד הייתה פוליטיזציה של השואה. כמו שאמרנו, כולם אומרים אסור להשוות וכל הזמן משווים. כולם אומרים כל הזמן אסור לעשות פוליטיזציה של השואה, אבל בוודאי שעושים את זה. הוויכוח על התאריך מתי יהיה יום השואה, כשאנחנו מדברים על שנות ה-50 המוקדמות. השומר הצעיר רצה את זה כמה שיותר קרוב, דרך עיתוניו, כמה שיותר קרוב למרד גטו ורשה, כי הוא היה מזוהה עם
לגבורה.
כן, עם אנילביץ' וכן הלאה.
כן.
הגורמים הדתיים רצו שזה יהיה עם י' בטבת וכן הלאה, ואז המדינה קבעה את מה שהיא קבעה. התפיסה של כל גוף פוליטי מיוצג על ידי עיתונים שלו, סיפר כבר מיד אחרי השואה, סיפר סיפור שונה עם דגשים שונים על המשמעות של השואה, באופן שכמובן הצדיקה את האידיאולוגיה שמלכתחילה הייתה לו. כלומר, אני יכול להתקומם, ואני מתקומם כנגד השימוש התחוף, למשל שראש הממשלה שלנו עושה, בשביל לדון בקשיים ובאתגרים שיש עם איראן, והאופן שבו הוא משתמש כל הזמן בזיכרון של השואה. אבל לומר שזה חסר תקדים או חדש, זה פשוט, זה תמיד היה כך.
דוקטור אורן מיירס, שאלה לסיום. האקדמיה שאתה מגיע ממנה והתקשורת הממוסדת שאני חלק ממנה, כולם לוקחים חלק בעיצוב של הזיכרון הלאומי החשוב הזה, אבל היום יש סוכנים מהירים מאיתנו, אולי יעילים מאיתנו, שפועלים ברשתות החברתיות, ומה לדעתך הם יעשו לזיכרון השואה ומלחמת העולם השנייה, ועד כמה הם ישפיעו עליו?
אני חושב שהדבר המרכזי ביותר שהרשת עושה לזיכרון זה שהיא מבטלת את ההיררכיות. היא לא מבטלת, היא מצמצמת אותה. ראשית, האינטרטקסטואליות הבסיסית של הרשת שאומרת אני יכול לקפוץ מכל מקום בטקסט למקום אחר, והכל מקושר לדברים, אומר שהניסיון לתחם, אפילו פיזית, ולהגיד פה אנחנו עוסקים בזיכרון השואה, זה חלל מקודש, שאליו נאמר לא נכנסות פרסומות, שאליו לא נכנסים דברים אחרים, וכמובן זה מאוד מורכב וכמעט בלתי אפשרי לעשות את זה. אותו דבר, למשל, בהנצחה של הרשתות החברתיות. יש דמוקרטיזציה או דמוקרטיזציה לכאורה של יום השואה ברשתות החברתיות, באופן שמאוד מפריט את הזיכרון. הנרטיבים הגדולים עדיין מאוד נוכחים שם, אבל יש כל הזמן תשטוש של מה שפרטי ושל מה שציבורי, של מה שיומיומי ושל מה שהוא מקודש.
ומעניין לאן כל הדברים האלה. ניפגש אולי בעוד 20 שנה, נדון בזה שוב.
בהחלט.
דוקטור אורן מיירס, תודה רבה לך.
תודה רבה.
בין תרבות לזיכרון. האוניברסיטה המשודרת, במהדורה מיוחדת לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה. מאיה להט קרמן שוחחה עם הדוקטור אורן מיירס, מהחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה, על ייצוגי השואה בתקשורת. עורכת ומפיקה, דרור שדות. ביצוע טכני, הילה מזרחי. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גלץ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.